טוב, אנחנו בשבוע הקודם עסקנו במקור הטבילה וראינו גם במקורות ארץ ישראל את הברייתות המקבילות בעניין סדר הגיור והשלמנו את לימוד הסוגיה מבר ומדבר. והיום אנחנו רוצים לנתח את שיטת חכמים שקובעים תבל ולא מעל, מעל ולא תבל, אין גר עד שימול ויתפול. כשהקושי המרכזי או השאלה המרכזית שיש לדון בה זה פשר הצירוף הזה בין שני הגורמים האלה. הרי כאשר אחד נעשה הוא עדיין איננו גר. אז יש להניח שהשני הוא זה שהופך אותו לגר. אבל אם השני הופך אותו לגר, מה התפקיד הראשון? כן, האם זה נעשה בשלבים?
שזה בסדר הפוך.
שאלה טובה. שאלה טובה. בדקת? נתתי לך מקורות על זה.
לא קיבלתי מקורות.
לא קיבלתי מקורות, טוב. הכל בסדר איתך. זה תמיד האידיאלי, המורה לא עשיתי שור לבד, לא הביאו לי. יאללה, אני מכניס אותך עכשיו, כן? אבל זו השאלה היא שאלה מאוד יסודית. מה הפשר הצירוף הזה של שניהם? מה זה השידוך הזה? הרי היות ונקבע שאינו גר עד שיעשה את שניהם, משמעות הדבר שהוא גר שהוא עושה את הפעולה השנייה. אז מה תפקיד הפעולה הראשונה? שלזה אני גם מוסיף, למרות שאנחנו רגילים לצירופים הלכתיים, אנחנו אוהבים את זה. זה נשמע לנו מאוד טבעי. שזה לא כל כך פשוט שצירופים טבעיים הם ראשוניים בהלכה. ההיגיון ההלכתי הראשוני הוא מדבר על ערכים פשוטים, לא ערכים מורכבים. אנחנו לא מעט מוסדות הלכתיים שאנחנו מכירים, שיש בהם שני גורמים, אפשר אחד אחד להראות שבהלכה הראשונית היו בהם רק גורם אחד. מכל מיני שיקולים שבכל אחד אפשר להצביע עליהם, המוסד ההלכתי הכפיל את עצמו, יצר צירופים, והם לרוב גורמים כאבי ראש למדניים. אני אתן דוגמה. אנחנו רגילים ל-100 תקיעות. כמה תקיעות יש במשנה?
9.
3, 6, 3, 3. 9 תקיעות. איך הגיעו ל-100 תקיעות? זה סיפור מורכב. הדבר אחד אפשר לומר, ברגע שהגיעו לשתי מערכות תקיעות, שתקיעות במשל תקיעות במומד, זה גם עובר שאלה לאיזה יציב איזה חובה. עכשיו זו דוגמה קצת שונה מפה. עכשיו זו אותה פעולה הרבה פעמים. זה דבר עם מצה. כן, היום אנחנו אוכלים לפחות 3 מצות בדרך כלל. אז לכאורה כמה מצות צריך לאכול? אחד. ספרי תורה, דיברנו על זה פה לא מעט. זה ברור מהמשנה וממכל מקורות ארץ ישראל ש... מוציאים ספר תורה אחד. כל הרעיון הזה ששני ספרי תורה הוא מתפתח בבבלי והירושלמי הוא במקרה מאוד מסוים ואחרי זה בתקופת הגאונים הוא מתנפח יותר. וכל אלו הם דוגמאות של פעולות שמכפילות את עצמם, אבל יש גם מקום לעורר, לשאול, לברר שכדי לגייר שזה מטרה אחת צריך לבצע שתי פעולות שהן פעולות שונות. ונסות לצעות לגבי טיב הצירוף שביניהם. ובמיוחד השאלה המזדקרת, שרואים את האלטרנטיבה, שזו שיטת רבי יעזר ורבי יהושע, שמספיק אחד. או מעלות אבל. וכאן בשבוע שעבר, לפחות הובעה עמדה, בשם גדל לאלון, שלאמיתו של דבר היא עמדה למדנית, כמו שהיא נאמרת על ידי היסטוריון, והיא גם כבר מקטת עמדה בשאלה שאנחנו מציבים כאן עכשיו. זה לטענתו של אלון שהטבילה התחילה כטבילת טהרה כדי לטהר מטומאת גוי ולטהרו שיהיה יהודי טהור, הרי שלדעתו המעשה המגייר היסודי הוא המילה, ותפקיד הטבילה מהו? טהרה. כאשר...
זה כמו הכלים של השלב.
כן. כאשר הטבילה מוסברת כחלק ממעשה הגיור, כאן בא לעולם, לפי התיאוריה שלו, כאן בא לעולם כפל המעשים המגיירים, ומאליה עולה השאלה מה טיבם ולשם מה ומה מטרתם.
לפי האמפרו, לפי
טענת אלון. אלון. גדליה אלון. גדליה אלון.
לפי טענת, יש מקום כמוני לתשומת כהן?
כך הוא סבור, אני יכול להשאיר לך את המאמר, תקרא אותו.
יש לך בתורה, שאתה לוקח כלים של כלי של עם המלחמה, או כלים מהגוי, אתה מטביל אותם, אז אתה מעביר מגוי ליהדות, אתה מעביר לסבילה.
אבל
זה
לא
בטוח
שזה
אותו דבר. אבל זה המקור הדאורייתא כאילו. באים תקנה ותקנים.
אתה רוצה לפרוק את המאמר של הלאה?
לא, אתה רבה כאילו מתקנים.
יש לי כזה חלום שכל החומר יהיה סרוק ואז נבנה יחידת לימוד. זה בסדר, אתה תעזור לי.
סליחה?
כן.
אתה נעזור לי.
יחיד, נכון?
כן. אתה נחזור לדעתי שלא צריך תפילה נשמע תמורה, מפני שיהודי שנגיד אשתו לא הייתה תמורה במקרה שצריך לטבול, כהן גדול צריך לטבול אחרי ביום כיפור, אז גוי וחומר שהוא בכלל היה לא יודע מה הוא עשה, למה שלא יצטרך לטבול? שהוא חייב
תפילה. מלאכה זה טבעי ופשוט שיש גם מילה וגם תפילה.
כן.
הוא דעה לגיטימית. עדיין זה לא כל כך, זה מורר מחשבה משני כיוונים. מי שקורא את המאמר של אלון באמת רואה את יסודות הלימוד הישיבתי שלו. כי השאלות המרכזיות שדוחפות אותו לתאר את התפילה הראשונית כתפילה טהרה זה הקושי הלמדני. הוא לא מבין למה יש שני מעשים מגיירים. הדבר לך זה מובן. הדבר השני, זה מורה הרבה מחשבה שכל המקורות הקדומים שמתארים תפילה הם כולם בני דודים של טומאה וטהרה. כלומר, אני מזכיר את המשנה בפסחים. המשנה בפסחים זה מקום מאוד מאוד חזק. שבית שמאי ובית הלל מדברים על במונחים של טומאה וטהרה, וכמעט ברור שם שלא הייתה תפילה בהליך הגיור. זה ממשיך למשנה בכריתות שמדברת על גר יחד עם מחוסרי כפרה, שזה מושג של טומאה וטהרה, וזה אפילו בתוך הבבלי אצלנו במבבא עמוד ב', למרות שהבבלי ודאי לא הבין כך את הטבילה, כלומר שלא היו טעויות, שהבבלי אומר שמה המקור של טבילה, מלך על העם וקידשתה ביום המחר וחיפשו סמלותם, ושם זה הקשר של טומאה וטהרה. זה מאוד, אני חושב שזה מפתה, דבר אחד ברור, שהבבלי לא חשב ככה, כלומר, וכאן מתעוררת השאלה, כלומר, אם הם מאמצים את ההסבר של אלון, אז באמת מבחינה יסודית, המעשה המגייר היסודי בהלכה הקדומה הוא מילה, התפילה לא מתפקדת שם כמעשה מגייר, אבל כאשר בתורתם של חכמי בבל הוא מוסבר כמעשה מגייר, פה נוצר הכפל ויותר מזה. מרכז הכובד עובר כנראה לתפילה, שהוא תמיד מתואר כמעשה השני. עכשיו כאן יהודה ניחש לבד כל מיני שאלות חשובות, כי הוא לא נכנס לרשימה, אתה תיכנס, ובשבוע הבא אתה קורא את החומר.
אני
נדע. אוקיי. תביא פתק.
אני
נדע. בסדר. ובכל אופן, כאן, מה שיהודה בעצם רמז, ואני אסביר יותר את המתודולוגיה, שראשונים לא שואלים שאלות כאלה לכשעצמם. אם אנחנו נגיד, בוא ניכנס לספרות הראשונים, נראה לראשונים ששאלו את עצמם, על היחס בין מילה ותבילה, אנחנו לא נמצא שהם הציבו שאלה הזאת כשאלה שזכתה לדיון עצמאי. זאת שאלה בעלת אופי קונספטואלי, אנליטי, שמתאימה יותר לדרכי החשיבה של האחרונים. עם זאת, יש בספרות הראשונים לא מעט צמתים של מחלוקות בכל מיני פרטי דינים של פרטי סדר הגיור, שניתוח של העמדות ההלכתיות שהם נקטו, יכול להתרגם למונחים של נקיטת עמדה בשאלה היסודית של מה תפקיד המילה. וכאן אני הפניתי תשומת הלב לשתי מחלוקות. אחרי זה אני רוצה שנצא למסע בעקבות הרב סולובייצ'יק, נראה מה הוא עשה עם כל המחלוקות האלה, וגם נראה קצת, אני רוצה לתאר קצת תהליכים שקורים ללמדנות. אנחנו נראה מצד אחד למדנות תורה, ואחרי זה נראה למדנות מסתבכת, על ידי אותו אדם, הוא לא אשם, מישהו אחר אשם, אני אתם כבר מבינים? אחרון, שמרוב שואל את השאלה הזאת, הוא לרוב יהיה שיטתי. אבל אם בספרות הראשונים, הראשונים לא הציבו את השאלה כשאלה עצמאית, אלא במקרה הזה אמרו כך, במקרה הזה אמרו כך, זה מזמין את האפשרות באופן יותר סביר, שאולי נגלה שאחד מהראשונים הוא פעם ככה או פעם ככה, או לא שיטתי. זה מה שקרה. ובואו נתאזל קצת לסבלנות ונתחיל בגופם של דברים בבדיקת השאלה שיהודה העלה וישמע את דעתך בעניין. כן, בכל המקורות תמיד מתואר שהסדר הוא מילה ואחר כך תבילה. כך מתואר בכל המקורות, בכולם. תראו בברייתא שלנו. האמת, הברייתא שלנו זה, כן, אין גר עד שימול ויטבול. מה הסדר? ימול ויטבול. גם ככה מתואר תמיד. האם ניתן גם להפוך את הסדר? האם אפשר לטבול ואז למול? אז הנושא הזה עלה על ידי בעלי התוספות, הוא לא נדון במפורש בגמרא. כלומר, הגמרא תמיד כמסיכה לפי תומה מתארת את המילה לפני התבילה. בעלי התוספות העלו את השאלה הזאת במסגרת ברייתא של סדר הגיור, שאנחנו לימד אותה בעוד כמה חודשים, נראה לי. זה רק בדף הבא. לא, עוד כמה שבועות. עוד כמה שבועות. כמה יש תיאור של הליכי קבלת הגר, ואז יש שם תיאור שבמידה ומשתכנעים שהוא עבר את אולפן הגיור בהצלחה, קיבל ציון עובר, אז אומרת הגמרא במזיין המודבט, שורה שנייה מלמעלה, קיבל מלים אותו מיד, נשתיירו בו ציצי למעקבים את המילה החוזרים ומלים אותו שנייה, נתרפא, מטבילים אותו מיד. יש פה דגש על המיד. נדבר על זה שם, כי למעלה זאת הברייתא. כאילו, סוף סוף מצאנו גר מוצלח, שלא התחרט עוד, כן, מיד, כן, מיד זורקים אותו למקווה. כן? יש דברים כאלה בהלכה, כן, אני לומד השנה בישיבה, מסכת שבועות, ויש שם תיאור בדף למתת בגמרא של איך משביעים אדם בבידים. ויש כמה תקבולות מאוד מעניינות בין הברייתא של סדר הגיור לבין איך שמשביעים, וגם שם בולט המיד. כלומר, שם באים להפחיד מישהו ושכנע אותו ששבועה זה דבר מאוד חמור. ופה באים לשכנע אותו שיידישקייט זה עסק רציני. זה לא בא לי להתגייר. תבין שזה מחויבות. וגם שם, כמו פה מופיע, שבמידה והוא מגיע לתוצאה מיוחדת, כמו שם הוא אומר, אני לא רוצה להישבע, כששכנעתם אותי שזה לא בשבילי, אז מה עושים? מיד דואגים שהוא לא יוכל להתחרט. ופה יש דבר כזה רק הפוך, כלומר, אם הוא מוכן לקבל יידישקי, למרות שהוא הבנתי זה חמור, אז מיד אנחנו כאילו מסנדלים אותו, ככה זה נשמע. ועל רקע זה תעשות שואלים שאלה מאוד פשוטה, תראו, נורא רוצים מיד. מאוד, זה אינטרס מאוד חזק שלנו. אז מה הסיטואציה שמתוארת כאן? הסיטואציה היא שמלים אותו. עכשיו מי שנימול הוא צריך כמה ימי מחלה כי הוא צריך להירפא, ואז מחכים עוד התבילה. יש פתרון מאוד פשוט, מה אפשר היה לעשות? נטביל אותו ומיד אחריו למול אותו, וכשישכב בבית חולים נהנק מכאבים שהוא בטוח כבר יהודי, גמר את הכל. ותוספות דיבור מתחיל, מטבילים אותו מיד. תוספות אומרים, משמע שהמילה קודם תבילה, וחידה אמר, אין גר עד שימול ויתבול. טוב, אז אומרים, לו היה אפשר להפוך את הסדר, זה היה פתרון פשוט, היו מטבילים ואז מלים. מזה שהברייתא מוכנה לקחת את הריזיקה, את הסיכון, שמלים, מחכים כמה ימים, ואז מדהים, כנראה אי אפשר אחרת. חייבים מילה לפני תפילה. ולזה הם גם מביאים קושייה נגד זה, או לכאורה גמרא שממנה עולה ההפך. ותימן שואלים. ואמר בערל, גמרא להלן בדף ע"ח, מעוברת שנתגיירה. אישה גויה שהתגיירה בזמן שהיא בהיריון. אז נאמר שם בגמרא, בנה אין צריך טבילה. כי הוא מתגייר בטבילה של... אמא שלו. מה המילה שלו? ומתי הוא ימול? אני מניח שאחר כך, אז לא ידעו לעשות, היום יודעים לעשות ניתוחים ולעוברים ברחם עם האב, אבל אז לא ידעו, כן? אז אם אין הוא ימול אחרי שהוא ייוולד, אז הנה, הוא יטבע לפני המילה, הנה הוכחה שאפשר לטבול, ואז למול.
הוא לא טבע.
הוא מתואר בגמרא שם כגר.
הוא לא טבע.
אם יש לו טבלה, וזה נחשב שלא טבל.
הוא יצא מישן מביאה.
לא, אבל זה לא מה שהגמרא אומרת. היות והגמרא שם אומרת שהיות והורתו שלא בקדושה, בגמרא שם עולה שלגבי האחים שלו, הוא לא קרוב של האחים שלו. אבל זה ממש גר, זה גר, זה מפורש בגמרא שם. אתה אומר הוא לא גר, אתה אומר הוא יהודי. לא, הוא גר. בגמרא שם מפורש הוא נחשב גר.
למה? הוא היה לפני 8 ימים.
לא, האחים שלהם... האחים שבאים אחרי?
הם לא האחים שלו. זה ממש מעמד של גר.
אלו שבאים אחרי או לפני?
כן. זה ברור בגמרא שהוא מתגייר באמצעות אמא שלו, והמילה היא אחר כך.
אבל לא שמענו מילה לפני 8 ימים.
ולכן מה?
ולכן אפשר יהיה
למות. אז אולי נגיד שהגירות לא תפסה. אז נגיד שיתבול אחרי זה. כלומר, אם אתה צודק, היה צריך להגיד שיוולד, הוא יוולד גוי כי הוא לא הצליח להתגייר באמצעות אמו, ימול, ואז יתבול.
אז זה מה שאמרנו היום בדף יומי. אם היו שוחטים את האם ביום שישי, אז ממילא הוולד שנמצא בתוכה היה פטור משחיטה.
אבל אולי ולד לא יכול להתגייר. למה אתה כך בטוח שוולד יכול להתגייר?
לא, אבל כי הוולד הזה פטור משחיטה, וברגע שברגע שהמליטה אותו, אז הוא כבר חייב שחיטה. ואז הוא בחור. אותו דבר גם פה, ברגע שהוא היה בימי אמו, אז מה שעשו לאמו, תופס גם לגביו.
את אמו מלו?
אבל את אמו תבלו, את אמו תבלו לגירות.
בסדר, אבל יוצא שהתפילת הגירות שלו היא לפני המילה שלו.
נכון.
שתראו את הבטר פשוט, אף אחד מכם לא מכין, אז אתם מתווכחים ככה. ואומר לי, בשעני אתה, דקתי לא חזי לי מילה, כן? מה אתה אומר שהוא נולד יהודי, כן? ואתה, מה שאתה אומר, אתה אומר. רי אומר דבר אחר, רי אומר שבאותו זמן הוא מעין אישה. כלומר, אי אפשר, בדרך כלל, מה צריך את סדר הגיור?
מילה
ואחר כך תבילה. אבל שם, בשעת התבילה, אי אפשר למול, ולכן זה לא מעכב. מה שרי אומר, כנגד זה, חולק הרמב"ן.
רגע, אבל אז לפי זה למה רי לא יגיד שימול אותו מיד בלידה, למה הוא יגיד שקרו 8 ימים?
קודם כל, רי לא התייחס לשאלה הזאת. אבל בחוץ הזמן המילה לא תופסת. כנגד זה חולק הרמב"ן בחידושיו ליבמות, זה לא מופיע בדפים. רמב"ן אומר, אני מקריא, נתרפא מטביל אותו מיד. תמהני, למה? משין אותו. יטבילו תחילה ומיד ימול. ושמע מצווה למול ואחר כך לטבול. כמו תוספות. אי נמי, כיוון שהמילה קשה עליו, מלין אותו תחילה, כדי שאם דעתו נוקפו יפרוש. מה רמב"ן כאן אומר, אכן הסדר לא מעכב, אבל אנחנו עדיין, חלק מהבירור, אם הוא רציני, זה... בוא נמול אותו ונראה אם הוא עומד בזה. ומי הוא, אומר הרמב"ן, אם תבל ואחר כך מל, הרי זה גר. אפשר להפוך את הסדר, אומר הרמב"ן. ולא שנה מילה ותבילה, ולא שנה תבילה ומילה. תדע שזו הוכחה. אנחנו שומעים איפה ההוכחה? הגמרא ודף עין חן, כן, תדע, הוא כנראה ידע את הסוד. לאמרינא לקמן, בפרק הערל, גיורת מעוברת שטבלה בנה אין צריך תבילה, והרי קדמה תבילה למילתו אם זכרו, ואבי ליה למימר, ביתה אינה צריכה תבילה. הגמרא הייתה צריכה לדבר רק על האפשרות של בנות להתגייר דרך האמא, ולא בנים, מזה שמדובר גם על בנים. הנה אומר הרמב"ן, הוכחה שכך. עכשיו בואו נשים לרגע את השאלה אם הוכחה משכנעת או לא. לגופם של דברים יש כאן מחלוקת בין הראשונים, האם אנחנו מתעקשים על סדר של מילה ואחר כך תבילה, או האם אפשר להפוך את הסדר. עכשיו כאן השאלה היא מה משמעות המחלוקת הזאת, מעבר לראיות. אילו תפיסות שונות מזדקרות כאן לכאורה, באשר להבנת הצירוף בין מילה ותבילה.
תפקיד של כל אחד משחק.
כן.
אבל יש תפקיד שביניהם, או האם כל אחד עמד לבד.
או בלשון אחרת, לפי התוספות, מה הוא תמיד המעשה המגייר? שרק בעקבותיו תהיה יהודי? תפילה, נכון? לפי הרמב"ן לעומת זאת, מה הוא המעשה המגייר? אחרי שעשית את שניהם, אבל יש לך צ'קלסט, צריך לעשות פעמיים וי. יכול להיות זה, יכול להיות זה. עכשיו, מה דעתכם אם ככה על מקום המילה בהליך הגיור לפי הרמב"ן? בפשטות.
מה
לפי הרמב"ן, שצריך לעשות את שניהם ולא משנה הסדר.
כאילו זה חלק מהשניים. זה שווה.
אני... הם שווים. כלומר, יש שתי פעולות שצריך לבצע כדי להתגייר, ואינך גר, אז אתה לא עושה את שניהם. אבל שניהם לכאורה חלק מהליך הגיור. כן. מה נאמר לפי התוספות? שצריך דווקא מילה ואחר כך תבילה, ותבילה שלא הייתה לפני המילה, צריך עוד פעם לתבול, היא לא שווה כלום. כן? אז מה הייתם אומרים על זה? האם יש פה הבנה אחרת של המילה?
זה מילה כאילו
מעקב, זה נראה סוג של תנאי, סוג של מעקב שצריך להסיר אותו כדי שיהיה אפשר להתגייר באמצעות איזו פעולה, באמצעות התפילה. כן, זה מה שג'ולי אומר, ככה מקובל להסביר את המחלוקת הזאת. מישהו מכם ראה את האיגרת הראשונה של הגריד?
כן.
קצת. אוקיי, אז אולי לעיין בה. האיגרת הראשונה היא לא איגרת, זאת האמת. היא נקטפת בספר שנקרא אגרות, וזה קטע שגריד כותב אותו בעמוד תקובה בוורשה. צריך להבין שהגריד עוזב את וורשה ב-1926, שהוא בין 23-24. זה מצעירותו האיגרת הזאת. מי שראה את בלגולי ה... המכתבים אחר כך, בבוסטון, בתפריש תלידה, כלומר, לפחות 8 שנים אחר כך, אם לא יותר, לא יודעים איזו שנה הגרת הזאת בוורשה, הוא עוסק עוד פעם בשאלות האלה, ואבא שלו מזכיר לו שכתבת על זה לפני שנים, ומתחיל פה מסע ומתן שלם. אופן, בהגרת הזאת הראשונה, הגרת כולה עוסקת בשיטת הרמב"ן, שאפשר להפוך את הסדר. הוא לא עוסק אבל בהסבר המחלוקת בין הרמב"ן לבין התוספות. תשימו לב, כלומר, מה שאנחנו התרגלנו כולנו בישיבה, מביאים מחלוקת, ועכשיו אנחנו רואים שתי תפיסות, זה בכלל לא עוסק בזה כאן, באיגרת הזאת. השאלה שהוא הציב לעצמו היא לא מה יסוד המחלוקת בין תוספות לבין הרמב"ן, אלא רק להסביר את שיטת הרמב"ן. המעניין גם, מבחינת סוג הקושיה שהעסיקה אותו, היא לא אופיינית לבריסקאים. כן? מה סוג הקושיה שהעסיק אותו שהוא בא לתרץ? קושיה נגמרה. לא קושיה למדנית. אני רוצה גם להסביר את ההבדל קצת בין סדר היום. אם בא מישהו ואומר, יש יסוד של מחלוקת, יש מחלוקת ראשונים. ועכשיו אני צריך להסביר, אני רוצה להסביר יסוד המחלוקת, אני עושה משאלה קונספטואלית, בהגדרה. יש פה שתי תפיסות, מה הן התפיסות השונות? כשאני בא לתרץ קושיה מגמרה, זה כמו תאונה. כלומר, אני מצאתי בעיה ברמב"ן, ועכשיו אני רוצה רק שהרמב"ן לא יהיה נגד הגמרה. זה בעל דבר ועל אופי אחר. הבריסקאיות ניכרת באופן התירוץ. אופן התירוץ הוא לנתח את שיטת הרמב"ן, ולא נדע מהאיגרת הזאת מה הוא חשב על התוספות. נדע רק איך הוא מסביר את הרמב"ן שאפשר להפוך את הסדר. ובואו נעיין בדברים בפנים. הוא מתחיל בציטוט של הרמב"ם. תראו מאיפה הוא יודע את הרמב"ן מהמגיד משנה. בסדר? אני לא יודע אם הוא לומד רמב"ן עד באותם ימים, ואתם יודעים למה? יודעים מתי נתפסו חידושי הרמב"ן? הפעם הראשונה שנתפס סט שלם של הרמב"ן זה ב-1928. אז זה פשוט לפני הגרת הנכתבה, כשלא היה רמב"ן. אתם מדמיינים, אדם לומד בלי רמב"ן. אני לא מצליח. הרמב"ן יצא לאור בירושלים. מה?
אני לא מצליח.
אני לא מצליח. זה אחד השיעור שלי בישיבה עכשיו, אנחנו לומדים רמב"ן כמעט כל יום. כמעט כל יום לומדים רמב"ן. יש לי תלמיד אחד שעכשיו ביקר בגירונה ודרך על הבלטות של הרמב"ן. הוא היום חזר והתחבקנו. שעד אתם הוא סיפר לרמב"ן שממשיכים ללמוד אותו היום. טוב, אבל הרמב"ן קבור בארץ, אנחנו לא יודעים איפה. אבל אני צריך להגיד לו את זה. אבל אי אפשר לדמיין דבר כזה. כלומר, הם למדו בלי רמב"ן, אבל המגיד משנה גילה להם מה אומר הרמב"ן. והוא מצטט גם, תראו את הספרייה, זה פשוט מדהים, ושיטתו מבוארת בנימוקי יוסף. היום הם כבר לא כל כך מסתכלים בנימוקי יוסף, יש רמב"ן, רשב"א, הכל נמצא לפני, למה להסתכל בנימוקי יוסף? והוא מביא את הראייה של הרמב"ן, והוא מציין לתוספות ביבמות שהם חולקים על הרמב"ן, ואז הוא הולך לשאלה של הקרן אורה. בואו נראה את השאלה של הקרן אורה, זו שאלה מאוד מאוד מוחצת נגד הרמב"ן. והקרן אורה הקשה על שיטת הרמב"ן, ואני בקוף זין, עמוד א', עמודה הימנית, פסקה ראשונה לקראת סוף, באמצע הפסקה. והקרן אורה, מי זה קרן אורה? כדאי להסביר? קרן אורה שמו רב יצחק מקרלין, הוא אחד מגדולי הרבנים בליטא בתחילת המאה ה-19, הוא אח של רב יעקב מקרלין, שכתב חיבור חשוב בשם משכנות יעקב, ושניהם תלמידים של רב חיים מוולוז'ין. כלומר, אנחנו נמצאים בליטא אחרי רב חיים מוולוז'ין, לפני המהפכה של רב חיים מבריסק. כלומר, עדיין סוג השאלות ששואלים הן לא שאלות אנליטיות, הן שאלות בעלות אופי אחר, ותראו מה הוא שואל. והקרן אורה הקשה השתת הרמב"ן, מעד מבואר ביבמות דפתלי זין, ואם הייתה הורתו שלו בקדושה ולידתו בקדושה, במילים פשוטות, אמא שלו טבלה לשם גירות שהייתה בהיריון, בדיוק המקרה של התוספות והרמב"ן, ההוכחה או אי ההוכחה בדבר הזה, חייבים משום אשת אח. וכן מעד מבואר במשנה בחורות דף מבואב, דחייב בפדיון הבן. הרי להדיה, מה מוכח משתי שני הפרטים ההלכתיים האלה? אם לידתו בקדושה, משמע לידה הוא ישראל גמור, מה שאתה חשבת, בדיוק. בשיטת הרמב"ן, כיוון שצריך עוד מילה אחר כך, אם כן עוד לא הווה גר קודם המילה, ולא הווה לידתו בקדושה כלל. ברמב"ן ברור דבר אחד, מאוד בולט. ברמב"ן ברור שהוא עוד לא גמר את הליך הגיור עד שהוא לא ימול. לעומת זאת, היות ויש פדיון הבן ויש אשת אח, אז היא עולה ממש בפורש שהוא פשוט יהודי. כלומר, אמא שלו התגיירה, ועכשיו הוא נולד עם היהודייה, מה שארי חשב. וזאת שאלת הקרן אורה על הרמב"ן, וכל הקטע נועד לתרץ את הקושיה הזאת. ובואו נראה את המושגים. ונראה לומר, מי שראה את האיגרת הבאה, הוא יודע שהאבא, עם כל המחמאות שהוא נתן לו על האיגרת השנייה, הוא די רומז לו שהאיגרת הזאת היא קצת גולמית. דיינו שלא מספיק הסברת את עצמך בפעם הראשונה, טוב שהיה second chance, כן? במועד ב' הסברת יותר טוב. אז בואו נראה את מועד א', ונראה לו מה. ובאמת גם דעת הרמב"ן היא, דעובר זה לא ראוי למילה נעשה ישראל בתבילה לבד. ובזה ליקה מאן דחולק. למה ליקה מאן דחולק? יש גמרא מחץ נגד זה. כלומר, הגריד משתכנע שהקרן אורה הקשה כזו קושיה חזקה, שאין לה תירוץ אלא להודות שיש צדק בדבריו. שמבחינה אנליטית, בואו נראה עכשיו מה הוא מתחיל לעשות. וכאן אני חוזר בעצם מה שאתה הצעת ברמב"ן, הוא בעצם מתחיל לפרק את זה ולומר שזה לא ממש ככה. כלומר, נאמר פה על ידיכם בחדר, שלפי הרמב"ן שצריך מילה או תבילה והסדר לא חשוב, צריך שתי פעולות כדי להתגייר, והן שוות לגמרי. הליך הגיור כולל שתי פעולות. ואם כך אני מציג את זה, שהליך הגיור כולל שתי פעולות, מתעוררת השאלה החזקה של הקרן אורה. שאלה של הקרן אורה, מה היא מלמדת? שמה גם בתוך הרמב"ן, או מה צריכים לומר, שמה בעצם הפעולה המגיירת בה הידיעה? יפה, התבילה. עדיין הרמב"ן הרי טוען שהמילה היא חלק מהגירות. כמו זה, אתם צדקתם, זה לא ניקח. אז כאן הרב רוצה ליצור איזושהי היררכיה שייתכן שתי רמות של פעולות מגיירות. ובואו נראה איך הוא בונה את זה ומה הוא מציע. לשיטת הרמב"ן היא רק דחובת מילה לאחר שנולד הוא מדין חובת גירות. דין יראה, עכשיו הוא בונה פה איזשהו יסוד בלכות גירות. ובכל גר שנתגייר מלבד זה דה המילה מעצם מעשה הגירות דנעשה על ידי זה ישראל, עוד היא חובה בפני עצמה, זה צריך מילה וטבילה מחובת גירות כמו קורבן. הוא ראיה לזה מעד החזינה, דאף להנח תנאי, דסברי, דסגי בחדה. מכל מקום לחתחילה בא עם מילה וטבילה, כמבואר ביבמות דף מ"ו. אם אמר מלתי ולא טבעתי, מה תבילין אותו בשבת לרב יהודה? הדאף על פי זה נעשה גר בחדה, מכל מקום בא היא גם טבילה. וכן מפורש לעדיה בחידושי הרשפה ביבמות. כן, המדירים פה למטה כתבו, האמת זה כבר כתוב ברמב"ן, רק לא היה לו רמב"ן שהוא כתב את זה, כבר הערנו את זה. כן, אף זה כבר נעשה ישראל. ועל כוח האחדו חובה בפני עצמו מחובת גאות. בואו נראה את המושגים שהוא בונה כאן, צריך קצת לעמוד על משמעותם, אבל פה נמצא כל המפתח שלו להתמודד עם הנושא הבא שלנו, וזה כל נושא הקורבן.
תקרא עוד משפט.
ועל כן, אתה רוצה לקרוא? ועל כן סובר הרמב"ן, דעת דעובר לא ראוי למילה, לא מעני רק לעניין זה, ואינו מעכב בעצם הגירות בשעתו, אבל החובה של מילה מדין גירות לא פקע מיני. וזהו המחלוקת בין הרמב"ן ליתר הראשונים. דנדיד הוא חייב במילה לאחר שנולד רק מדין חובת מילה של כל ישראל, והרמב"ן חייב גם מדין חובת גירות. וכאן הרב הולך ובונה שני מושגים בהליך הגירות. יש משהו מכנה מעשה הגיור, ויש משהו מכנה חובת הגירות. יש פעולות שהן אלו שהופכות אדם מגוי ליהודי, בלעדיהם זה לא תקף. ויש פעולות שמי שבא להתגייר אומרים לו תבצע סדרה של פעולות, אבל זה לא שהפעולות האלה בלעדיהם הגירות לא חלה, אבל כשעושים אותם הם נעשים כחלק מהליכי הגיור. מאיפה הוא לקח את המודל הזה? המקום המרכזי שהוא לקח אותו זה מהקורבן. הקורבן מצד אחד ברור בגמרא בקריטות שהוא חלק מסדר הגיור. זה ברור, נאמר שם מפורש, שהוא לא השלים את גירותו כדי לאכול קודשי. הזכרתי קצת גם את השיטה המקובצת, שיש לו גם איסור בבת ישראל. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, סתם יש מצווה להביא קורבן. אלא נכון לומר שזה חלק מהליכי הגיור. מצד שני, כולם מודים שגם מלא הבאת הקורבן הוא כבר נחשב יהודי. עכשיו, איך מסבירים את הדבר הזה? אז כאן הוא בונה את ההבחנה הזאת שיש מעשה הגירות ויש חובת הגירות. יש פה גם הסבר למדני מאוד טיפוסי, שפה רק רמוז לקושי, אבל הוא נכתב במפורש באיגרת הבאה שהיא הרבה יותר מפורשת. זה מסביר איך אפשר היה לוותר על הקורבן. הגמרא בקריטות היא שואלת בזמן הזה שאין קורבן, לא נגייר. אז אומרת הגמרא בקריטות שנאמר לדורותיכם, יש אפשרות, וכי יגור איתכם גר דורותיכם, יש אפשרות להתגייר בכל הדורות, וכשאין קורבן לא צריך אותו. וכאן השאלה היא איך לקרוא, איך להבין את הוויתור הזה על הקורבן, איך אפשר לוותר עליו, מה אפשר, זה חלק מהגיור, זה לא חלק מהגיור, או שצריך או שלא צריך. אז בראשונים מסוימים אני יכול להראות לכם, כשנלמד על הבייגים בגיור, נדבר על זה, זה מעין אמירה שאפשר בדורשים, שאפשר בדורשים. מה, כן, אין, מה, נבטל את מוסד הגירות? כמובן שההסבר הזה הוא הסבר בעל אופי פונקציונלי, לא אופי קונספטואלי, כלומר, תסביר כן או לא, כלומר, אני אסביר, רק כשמדברים על הסבר קונספטואלי, יש פה גם הנחה פילוסופית, שהיא מוטמעת עמוק בכל דרך החשיבה הבריסקאית, שההלכה היא סוג של מכניזם פנימי שיש לו מערכים פנימיים, יחסים פנימיים בין הכוחות שמפעילים את ההלכה. וכדי שההלכה תפעל צריך שהגלגלי השיניים שיש סינכרון ביניהם. כן, שען יכול לבנות שעון, אבל הוא חייב שהשעון יהיה בנוי היטב כדי שהוא יתפקד. רק זה שהשען יגיד לשעון תעבוד, זה לא מספיק. כלומר, הם מניחים שגם מערכת החוק, ההלכה, זה לא רק שרצון המחוקק קובע את החוקים. כלומר, אני רוצה שיהיה צריך קורבן, צריך. אני רוצה שלא יהיה צריך, לא יהיה צריך. זה דרך אגב התפיסה החילונית של המשפט, או התפיסה הרווחת היום. אתה עורך דין, נכון? הכנסת יכולה עכשיו לקחת חוק ולבטל אותו? היא יכולה ליצור חוקים שאין להם היגיון פנימי שיטתי קונספטואלי? כן, היא יכולה, נכון? התפיסה הבריסקאית, יש פה תפיסה לרבה מהותה של ההלכה, שמי שפיתח את זה לגבעים היה סבי הרב סולובייצ'יק, שזה בנה לו את החומה שיצר את האוטונומיה של ההלכה. אם אנחנו רואים את התיאורים שלו, את השיטה הבריסקאית, נגיד במה דודך מדוד, או מעיינים בדרך ההנהגה שלו את הציבור האורתודוקסי המודרני בארצות הברית, שהוא עמד בעצם על המשמר, של איך שומרים על יהדות אותנטית שלא תעבור תהליך של אמריקניזציה. תראו את הקרח של האגרות, commitment, covenant and community. זה כל הקרח הזה מדבר על הציר הזה. הכל מניח שיש להלכה היגיון פנימי, וכדי שבעלי הלכה יאשרו פעולה או מדיניות, היא חייבת להתאים להיגיון הפנימי ההלכתי. ורק הרצון שלנו להגיע לכל מיני דברים הוא חסר ערך, אם הוא לא יודע להתאים את עצמו להיגיון ההלכתי הפנימי. כלומר, ההנחה היא שההלכה היא כמו שעון. הוא לא יעבוד רק מכוח הרצון שלנו, צריך שהוא יהיה עם היגיון פנימי. ההיגיון הפנימי הזה הוא החומה של ההלכה. עכשיו, אם אנחנו באים לדוגמה שלנו, רק להגיד, אין קורבן, לא צריך, שאפשר צריך, אי אפשר לחיות בשלום עם דבר כזה, צריך להסביר איך השעון עובד בלי הקורבן. וכאן, הטרמינולוגיה של מעשה הגירות מול חובת הגירות, הוא די מסביר אותו. דיינו, זה מוסבר באופן הבא. אפשר להתגייר גם בלי קורבן, מעשה הגיור לא כולל את הקורבן. אלא מה, יש חובה להביא קורבן. מה מעכב אותך מלהיות יהודי שלם? החובה מעכבת אותך, כלומר הסדר מתהפך. כשאני מדבר על מעשה גיור, אז אני בא ואומר, אתה גוי. עד שלא תעשה מעשה גיור, לא תהפוך ליהודי. כשאני מדבר על חובת הגיור, אני בונה מערך יחסים הפוך. היות ויש עליך חובה להביא קורבן, כל עוד שלא תביא אותו, לא תצליח להיות יהודי. אז ממילא כאשר החובה מתבטלת, אז ממילא זה לא מעכב. כלומר, המעשה נעשה כחובה, שהחובה היא זאת שיצרה את העיכוב. לעומת מעשה הגיור שמתמודד עם המציאות באמת שהוא גר. זה פחות או יותר מה שנאמר כבר בקטע הזה. שיש לנו תבנית שנקראת מעשה הגיור, שהוא עושה את המעבר מגר ליהודי, ויש לנו פעולה שמכונה שנקראת מעשה חובת הגיור. וכאן הרב רוצה על הפלטפורמה של קורבן, להכניס את זה גם למילה וטבילה. ראשית הוא מציע את התבנית הזאת ברב לזר ורבי יהושע כבר. ורבי לזר ורבי יהושע שאמרו שמספיק אחד מהם, אבל הרי ברור שגם הם חשבו שהשני יעשה, רק שהוא לא מעכב. אבל הרב מדגיש, הוא לא יעשה סתם בתור פעולה ניטרלית אחר כך, הוא נעשה כחלק מהליך הגיור, רק שהוא לא מעכב. במילים אחרות, זה מה שהוא מכנה, זה חובת הגיור ולא מעשה המגייר. ואז בא החידוש הגדול, שתראו מבחינה לנדלית לאיפה הוא הוליך את הרמב״ם. שזה נכון גם בחכמים שאומרים שצריך גם מילה וגם טבילה. לאמיתו של דבר הוא טוען שפעולה אחת היא עיקר הגיור. איזו פעולה? איזו פעולה? הטבילה. תשימו לב, גם בחכמים הטבילה היא העיקר. זה הניתוח הלמדני של אותה רמב״ן. והמילה אמנם הוא חלק מהליך הגיור, הוא לא ניטרלי, כן? מה ההוכחה לזה? הסוגיה, כל שיטת הרמב"ן, אבל הוא רק נעשה כחובת הגיור ולא כמעשה המגייר. במילים אחרות, מצד אחד האמירה של הרמב"ן שצריך שתי פעולות, אתם צדקתם בניתוח, זה אומר שהליך הגיור כולל שתי פעולות. זה הליכי גיור, כמה הוא יגיד מיד במשפט הבא, נפקמינה, וכאן הוא לוקח אותנו לעוד מחוז, אני מיד אגיע לזה. זה הליך גיור, אז בעוד שדולי הקושייה של הקרן אורה, מה היינו חושבים? הם שווים לגמרי, צריך שתיים, בעקבות הקושייה של הקרן אורה הוא עורך ניתוח מחודש, הוא קצת נסוג, אבל הוא נסוג בגלל גמרה, לא בגלל שמחה אנליטית היה נכון או הכרח להגיע לדבר הזה. מצד שני, אם הוא היה מזדהה עם הפתיח של השיעור, שאנחנו לא אוהבים דברים כפולים, אז הוא בעצם הגיע לזה, הוא בעצם שבר את הכפל. כלומר, לפי הניתוח שלו, יוצא שגם בחכמים עיקר הגיור הוא הטבילה ולא המילה. המילה הוא חובת הגיור, הוא לא מעשה הגיור.
מה היחס בין עמדת הקרן אורה לבין עמדת שוארי, שלמה הוא יהודי
כשזה קרן אורה? הקרן אורה חשב כמו ארי, ומה שהגריד מתעקש זה שאתה נחשב כיהודי כשנולדת היות וכבר היה מעשה המגייר, אבל עדיין אתה צריך לבצע חובת גיור, וזה מדיני גיור. אבל זה לא מעשה המגייר, זה רק חובת הגיור. תראה מה הוא כותב במשפט הבא, בנפקמינה ביניהם הוא, דרי לחם הראשונים, מילת גירות ביה ביידים. פה הגענו עכשיו לסעיף השני, שהצעתי שתחשבו עליו בעיון. יש לנו דין שנלמד אותו בקרוב בדף שלנו, עוד שלוש שורות, וזה הצורך בבית דין בזמן הליך הגירות. ואיזה חלק של הליך הגירות צריך בית דין? אז בגמרא במבב עמוד ב' בהמשך לכאורה מדובר על הטבילה. כך גם לכאורה ברור ברמב״ם הלכות איסורי ביאה בפרק י"ג שהוא מתאר את סדר הגיור. הרמב״ם אומר וצריך לטבול בפני שלושה, זה הלכה וב, והואיל והדבר צריך בית דין אין מטבילין אותו בשבת וכו'. וזה נראה מפורש שהטבילה צריכה. יש לעומת זאת בראשונים, הרב מפנה כאן רמב"ן טור, אני בדף שהפצתי לכם, ברמב"ן עצמו לא מצאתי את זה, אבל מצאתי את זה מצוטט בשם הרמב"ן והרשב"א במ"ה עמוד ב', שם הוא כותב בפורשות, וכתב הרמב"ן להעמיד דברי הרב אלפסי, ולכתחילה צריך שלושה, בין במילה, בין בטבילה. כן, מפורש פה, שמילת גר צריכה לכתחילה בית דין. זה מה שמפורש כאן. מילת גר צריכה לכתחילה בית דין. מה שלכאורה מלמד, ופה אנחנו עכשיו ממשיכים בפיתוח של הנושא, לכאורה הצורך בבית דין, מה הוא מלמד? שאיך תופסים את מילת הגר? כחלק מהליכי הגיור. כחלק מהליכי הגיור, ועכשיו אם כבר עכשיו נצרף רמב"ן לרמב"ן, אז גם ראינו רמב"ן שהסדר יכול להתהפך, מה שגרם לכם לחשוב שזה חלק מהליכי הגיור, גם אגריד אמר את זה פה. זאת אומרת שהוא נסוג מזה קצת, כן? הוא ענעם את עוצמת הרמב"ן, אבל עדיין הוא אמר את זה, וגם הרמב"ן אומר שצריך מילה בפני בית דין, אז בינתיים מפתיע השחר, כן? הרמב"ן יראה ממנו שמילה הוא חלק מהליך הגיור. בתוספות קודם עלתה השאלה, האם הצורך שמילה תהיה לפני כן, הוא מלמד שהוא לא המעשה המגייר, אלא הוא סך הכל אולי מעכב או משהו אחר, אבל ראינו שהגריד בחר לא להתייחס לזה. וכנ"ל עולה אותה שאלה לגבי הרמב״ם, אם אני, הרמב״ם סבור שהמילה לא צריכה בית דין, האם הוא סבור שהמילה היא לא חלק מהליך הגיור, ואנחנו גם עדיין לא רואים נקיטת עמדה על ידו, אבל ניתן לכאורה לומר כך. והרכב הוא ממשיך, אם כן, לשיטת הרמב״ן, גם אחר צריך בית דין. כלומר, לפי הרמב״ן, גם כשהופכים את הסדר בטבל ומל, אנחנו צריכים בית דין בהליך המילה, או חלק בהליך הגיור, ודאי ניתכן שנאמר את הגמרא ביבמות, שהאמת היא שהוא כבר גר ממש אחרי מה? אחרי הטבילה. בסדר, זה הדיון הראשון והיסודי של הגריד, שכאמור, הוא לא הצליף את המחלקות של הראשונים, כמו שהוא שאל את עצמו לפשר שיטת הרמב"ן, אבל הוא בעצם חשף פה את שני הקלפים המרכזיים בדיון הזה. הקלף הראשון הוא הסדר, והקלף השני הוא הבית דין. עכשיו, בחילופי הדברים שלו, עם אבא שלו, שאנחנו לא נקרא עכשיו את הכל, לא ייבהל, נקרא חלק, הם חושפים קלף שלישי. אבל לפני כן, כדאי סתם לראות את המקרה, זה מקרה מאוד מעניין, הוא רב צעיר בבוסטון, אנחנו בי"א טבת תרצ"ד, הוא בראשית דרכו כרב עיר, באותם שנים, קצת תיארתי את זה בשיעור שנתתי לזכרו בפסח שנה שעברה, ביורצייט שלו, הוא מתעסק בכל ענייני הרבנות שעולה בדעת, כשרות וחינוך וכל מיני דברים. היות והוא הסתבך עם זה, אז הוא נוטש את זה ורק מלמד אחר כך. ובאותם שנים תראו איזה סוג שאלות הוא מתעסק, וגם איזה מין יהודים יש שם, כן? שאלה באה לפני, גוי בא לרב פלויני אלמויני, טוב שהחביאו את שמו, בבוסטון להתגייר, והרב אומר שהיה מהול, ומה עשה אותו רב? התבילו לשם גירוז בלי הטפת דם בריא, בלי פשוטו, טבילה בלי מילה. ואז כותב הרב, שכח הסוגיה זה שבת. ועלה, נסע בת ישראל, אחרי זה התחתן. הרב פופקו בא אליי בשאלה זו, וכמובן דאמרתי תכף שיאמר להביא העלמה שאינו גר וחיביתו ניסית לגוי, וכל זמן שלא יטיף מן אדם ברית, ואחר כך יטבול עוד הפעם לשם גירות, דינו כגבעוני מעול ולא יותר. כלומר, איזה שאלה הוא פוגש כאן? הוא פוגש שאלה של גוי מהול, שבא להתגייר, מה עושים, וזה יפגיש אותו עם השאלה של הטפת דם ברית. זה מה שהחיים הביאו אותו למוקד הזה. פה אנחנו מגיעים למוקד השלישי של שאלת המילה בהליך הגירות, ובעקבות זאת הוא מתחיל ללמוד את הסוגיה, והוא חושף לעצמו את כל השיטות, וכמובן השיטה שהכי מעניינת ומאתגרת אותו, זה השיטה הכי קשה והכי בעייתית. כן, כמובן, כן. כלומר, תבינו, בעולם של מסורת, שיש איתה קשה, אז מה עושים לה? פוסקים נגדה, והסיפור נגמר. מה קורה בעולם של חדשנים? השיטות הקשות הן מאתגרות, אז מתאמצים להסביר אותן. כן.
בקשר לגוי הזה שהיה נימול, לא ברור לי אם הוא נולד ככה מהול, או שהוא נימול אחרי המידה.
הפשטות מהסיפור המקרה, שהוא נימול כגוי, ועכשיו הוא רוצה להתגייר, אבל המילה הראשונית לא הייתה בשום הקשר של גיור. זה מה שנראה מהמקרה. בסדר? בכל מקרה, תדעו שחדשנים, למדנים, הם מאוד אוהבים שיטות קשות, כי הם מאוד מאתגרים, והשיטה הכי קשה זאת השיטה שהוא בחר להסביר אותה. אני מציע כרגע שאנחנו נשים הצידה את כל הדיון. מה שאני מציע זה שייתן את הדעת רק למה שנוגע ישירות לשאלה שלנו, שזה שני קטעים קטנים באיגרת של הגריד, ונדון הרבה יותר בהרחבה בתשובה של אביו, של הרב משה סולובייצ'יק. אז קודם כל, השיטה שמאתגרת אותו, אני לא אכביל לכם אותה, השיטה שהייתי אומר מפעילת מנוע טורבו, כן, שגורם לו לחשוב היטב על הסוגיה, זו שיטת או רבינו תם או ערך, תלוי בגרסה, שנמצאת פה למעלה בקוף-ח' עמוד א', שגר שנתגייר כשהוא מהול אין לו תקנה, אי אפשר לגייר אותך. כלומר, אם בא גוי שהוא מהול ואי אפשר בעצם למול אותו, אז אי אפשר לגייר אותו. אוקיי, אז היינו אומרים חסומה לו הדרך, ותראו את ההמשך של השיטה. אבל בניו נימולים לשמונה ונכנסים לקהל, דה התגייר בתבילה. והגר חשוב להכשיר את זרו ובעצמו לא. אתם מבינים, שיטה כל כך מוזרה. הוא עצמו לא יכול להתגייר, אבל לו היינו אומרים שהוא לא יכול להתגייר, אז מה היה גורל בניו לכאורה? הם גם גויים, נכון? הם יכולים להתגייר בעצמם, אבל הם לא יכולים להיוולד לו כיהודים. אבל מה אומר הרך? שהם נולדים לו כיהודים שלמים. אומרים אחרות, הוא כנראה כן הצליח להתגייר. אז אם הוא הצליח להתגייר, אז למה הוא אסור לבוא בקהל? וזה מה שהוא מיד כותב. וכמובן, שיטה זו מרפסת איגרי. ולכאורה אין לה שום פירוש וביאור, הוא כבר הקשה הרמב"ן, הוא הולך להסביר את זה.
מי הגיעה? מה אם היהודי הגיעה, אז לא הפעלה איך הוא גוי או...
אתה שואל שאלה טובה, אני לא יודע, אני לא יודע. אתה שואל שאלה מצוינת. אתה אומר, מה אכפת לי מאבא? רק שתדע שהשאלה הזאת תתעורר לנו בראשונים בסוגיה בממזיין עמוד א'. יש שם בדיוק אותו פנומן. בסוגיה בממזיין עמוד א', בא אדם, והוא מספר שהוא גר, אומרים לו, יש לך בנים, אומרים, אומר כן, אומר לו, נאמן אתה לפסול את עצמך, ונת הנאמן לפסול את בניך. קופצים תוספות ואומרים, מה אכפת לי עם האבא, העיקר האמא. אז יש פה בראשונים שני כיוונים מרכזיים. כיוון אחד הוא להגיד שהגמרה הזאת חושבת והולך אחרי האבא, שאני לא יודע אם נגיד את זה גם ברן, או שעושים איזשהו קימטה שאבא והאמא באים ביחד, בעצם השאלה היא האמא. אבל כמובן שפה אפשר לתרץ את החושה, את התירוץ הזה, כי פה זה הכל בגלל הבעיית המילה. אבל אני לא יודע, זו שאלה טובה. טוב שאתה שואל את זה, אני צריך לעיין. בכל מקרה, אתם מבינים את האתגר שהוא לוקח על עצמו, גם אחרי זה אפשר להבין למה לאבא יש לך בנחת ממנו. הוא לוקח שיטה משונה מאוד, מוזרה מאוד, שהיא מרב סיניגרי, והוא מיישב אותה, ולכן יכתוב לו האבא בסופו של דבר. אני מציע שלימד את הנושא של התפת דמרית פעם איך שעצמו, ואז נראה את כל השיטה, אבל האבא כותב לו ש... הדברים טובים ועמוקים ואמיתיים, כן, זה לכאורה שיטת הרך, אין לו שום ביור, ושיטתו מרב סיניגרי, ואחרי דבריך שיטתו מבוררת ומלובנת, ודבריך בביור העניין, מהירים ושמחים ורב עונג סבתי מהם. אוקיי, זה עושה הרבה נחת לאבא שלו. בואו נראה רק מה שנוגע כרגע לשאלה שלנו. וזאת, מה עושה המילה בשיטת חכמים של מילה וטבילה? והרב עצמו מתייחס לזה בעמוד קוף ט' בפסקה השמאלית, ודיבור המתחיל ברם ערך. תראו את הביטוי שהוא כותב בשורה 3. דעתם ערך חלות ערילות ודין ערל פקע מיני ופטור ממעשה המילה, ממילא מילה אינה מעכבת בו. וכאן הוא חוזר לטרמינולוגיה של העיכוב שאתם דיברתם עליו, ומה שהוא בעצם מנסח פה זה שייתכן שכל דין המילה הוא לא כדי לגייר, אלא יש דין שלא ניתן לגייר הרעילים. אז תפקיד המילה הוא להפקיע שם הרעיל, ואחר אפשר לגייר אותו באמצעות תפילה. ובסוגריים הוא פותח את זה לדיון. תראו מה הוא אומר בסוגריים. ובביאור שיטתו יש לומר בתרי אופנים. זה חקירה. או דסובר, בכל עיכוב מילה גבי גירות ומשום דין הרעיל. דהרעיל אינו יכול להיכנס לברית ולקדושת ישראל, ממילא אם הוא גוי מהול, ואחר לא הווה הרעיל, דה הסיר את העולה, וכשיתגייר יפקע ממנו ההלכה של הרעילות בדין עקום. כאן הוא מתמודד עם שני סוגי הרעילות אפשריים. סוג אחד של הרעילות זה פיזי, פיזיולוגי, אם יש לאדם עורלה, והשני זה שכל העקום, גם אם הם מהולים, הלכתית נחשבים הרעילים. מי שיעריך לו בעניין הזה זה אביב בתשובה, בעמוד קי"ב הוא מצטט מזה בשם רב חיים בעניין הזה. אבל בכל אופן, כאן הטענה היא שהיות וכל הליך המילה בגירות הוא סך הכל להפקיע שם הרעיל, ופיזית הוא לא הרעיל, זה איזה סוג הרעילות יש לו? בגלל שהוא גוי, זה אפשר לוותר על זה. או, יש לומר, דסבר הרך, בעד המילה מעכבת בגירות, היינו, וגם עצם מעשה המילה מעכבת. אומרים אחרות, מעשה המילה הוא גם כן חלק מהליך הגיור. ואינו רק משום דאין הרעיל יכול להתגייר, ומופקע הוא מגירות. מכל מקום, אחת שפטור הוא ממילה או מעטפת דם ברית, אף על פי שקיומם חסר גבי, לעניין עיכוב גירות זה לא שייך. פחות ברור הצד השני, ולכן זה גם לא מפתיע שאבא שלו, על זה לא יצבע כל כך נחת, מיד נראה, ורק נראה את סוף האיגרת, בקוף יוד עמודה שמאלית למעלה, סוף האיגרת הזאת, הוא מעלה עוד ספק, עוד חקירה, ונוגע לשאלה לגבי גוי מהול שמתגייר בלי עטפת דם ברית. נסתפקתי. בואו נראה את הספק שלו. נסתפקתי, אם נעימה דכל דין דמילה מעכבת הוא רק משום דהרעיל מופקע מגירות, ואם נצרף את שיטת הרמב״ם במי שחסר לו עטפת דם ברית אוכל בתרומה, אם כן יש לומר דעטפת דם ברית אינה מעכבת בגירותו, במילים אחרות שאולי הוא יכול להתגייר רק באמצעות תבילה, או במילים אחרות בחינה למדנית שמהו המעשה המגייר בעצם? רק התבילה. ועל זה אבא שלו לא כותב לו בקוף יוד א' עמוד א' עמודה הימנית דיבור המתחיל בסוף המכתב, הוא מצטט לו את החקירה שלו, ואחרי שהוא שיבח אותו כמה זה אמיתי והוא סבר עונג, עכשיו הוא אומר בוא נטפל בצליחים. שלו, זה, ככה מגדלים ילד, כן, כמו מרצים שצריך. אז תראו מה הוא כותב לו. לא אבין כוונתך, זה אחרי כשש שורות בקלט הפסקה. דבריך בפני עצמם הם טובים מאוד. במה שנסתפקת, האם קיום מילה מעכבת בגירות, או דהרעיל מופקע מגירות ואינו תלוי בקיום מילה. עצם החקירה, מה תפקיד המילה בגירות, זה חקירה נכונה ומצוינת, כן? כלומר, האם אני חוזר על שני הצדדים, זה קיום מילה מעכבת בגירות, כלומר, המילה היא חלק מהליך הגירות, או דהרעיל מופקע מגירות. אבל בנוגע לשאלה, ומישהו ספק עקום, ומשום דאנו חוששים לשיטת הראשונים דערבי מהול שבא להתגייר צריך עטפת דם ברית וכן נפסק בשולחן ערוך ולדידו לפי השיטה הזאת משה סולובייצ'יק אומר על כל כך זה קיום המילה של עטפת דם ברית מעכבת בגירות או בניגוד לגריד שבקטע שקראנו בקוף ת' אמר, יש לי חקירה ברח בערבי מהול, כמו שסבצ'יק אומר, זו חקירה לא לעניין. זה ברור שיש רק צד אחד להסביר את זה. זה ברור שמי שדורש עטפת דם ברית, מי שמהול, על כורחנו שזה לא כדי להפקיע שם הרעיל, כי הוא לא הרעיל, על כורחנו זה למטרה אחת בלבד. והיא חלק ממעשה הגירות כולל מילה, אם הוא מהול, הוא חייב איכשהו למול את עצמו, למרות שהוא מהול, אז זה על ידי עטפת דם ברית. כמו הוא אומר, זה חד וחלק לדעתו, דין עטפת דם ברית בערבי מהול מלמד שזה חלק מהליך הגיור. פה אנחנו מתחילים לצרף עם כך, כי אפילו נפקא מינה שלישית בשאלה הזו. התחלנו בסדר הגיור, ראינו צריך בית דין, כאן הוא מצרף נפקא מינה שלישית, וזה הנפקא מינה של הטפת למברין, והוא עכשיו גם מסביר למה אי אפשר לחקור פה חקירה. דעלו, יחיאל, פה מתייחסים להערה שלך, דעלו, דין עורלה כבושה הוא רק בנולד מהול. יש לנו לגבי נולד מהול, העלאת האפשרות בספרות ההלכה, שאולי הוא בעצם הראל, רק שאנחנו לא רואים את זה. כלומר, בערבי מהול, ברור שהייתה עורלה, ועכשיו ברור שהסתירו אותה. זאת אומרת, בנולד מהול, אולי האפשרות, שאולי הוא גם עכשיו הראל. כלומר, למה שסולובייצ'יק טוען, שערבי מהול הוא בטוח לא הראל. תינוק שנולד מהול, הוא כן יכול לחשב הראל. אבל, לכן הוא ממשיך ככה. דלודין עורלה כבושה הוא רק בנולד מהול, אבל במעלה עצמו כשהוא גוי, אז בוודאי לקח שש עורלה כבושה, הרי היה לו עורלה והוא הסיר אותה. ועלו הרמב״ם בעצמו זה פסק דוחל בתרומה ולקח שש עד עורלה כבושה, מכל מקום פסק זה צריך הטפת דם ברית, אבל עם פשוטות, אם הוא צריך הטפת דם ברית, זה כדי לגייר אותו כי אחרת הוא גוי. כלומר לא נכון להרבב הגדרות של ערלות, ביחס לגוי שמתגייר כשהוא מהול, כי הבעיה שלו לא שהוא ערל, מה הבעיה שלו? שהוא לא יהודי, זאת הבעיה שלו. לכן הספק שלך שאולי הוא לא ערל, הוא יכול לאכול בתרומה, הוא ספק לא נכון. כי הבעיה שלו זה גויות. וברור שהשיטה הזאת מצריכה תפת דם ברית, לא כדי להפקיע שם ערל, אלא כדי לגייר אותו, כי המילה הוא חלק מהליך הביור לשיטה הזאת.
הדין ברמב"ם בקשר לאוכל תרומה זה רק בקשר
לנולד מהול? אתה אומר אותם? כן, זה בדיוק מה שהוא אומר, כן. זאת הטענה שלו. אמנם, יש לכם כוח, לא רוצה?
כן.
זה טוב מאוד, נמשיך. אמנם, יש שיטות חלוקות בגר, שיטת בעל האיתורי, דגוי, תראו איך הוא יודע בעל האיתור, הוא והבטור, כן. היא דגוי שנולד מהול, כשבא להתגייר, אינו צריך הטפת דם ברית. כלומר, נולד מהול לא צריך, אבל ערבי מהול שבא להתגייר צריך הטפת דם ברית. ואילו שיטת בעל המאור במסכת שבת, היא להפך. דגוי שנולד מהול, כשבא להתגייר, צריך הטפת דם ברית. וערבי מהול שבא להתגייר, אינו צריך הטפת דם ברית. והנה, עכשיו הוא מתחיל לעשות ניתוח. בשיטת בעל המאור, אני חוזר, לפי בעל המאור, גוי שנולד מהול צריך הטפת דם ברית, זה בגלל החשש של עורלה עכשיו, אבל ערבי מהול לא צריך הטפת דם ברית. אז הוא אומר, והנה בשלט בעל המאור, דבריך מוכרחים, גם מעכב בגירות אינו קיום המילה, אלא דרל מופקע מגירות, וזה מסביר עכשיו היטב את שיטת בעל המאור, כיצד? ועל כן, בנולד מהול, ויש ששה של עורלה כבושה, כמו אולי הוא ערל בגברה, צריך הטפת דם ברית לגירות. מה שאין כן בערבי מהול, דלקח ששה של עורלה כבושה, כשבא להתגייר, אינו צריך הטפת דם ברית. במילים אחרות, כשאתה בעל המאור, ברור שמהאופן שבו הוא מחייב הטפת דם ברית, זה רק נועד להסיר שם ערל, הוא לא חלק מהליך הגיור. אבל בשולחן ארוך, ביורדיה נפסק, לשניהם צריכים הטפת דם ברית לגירות, כלומר כולל מי? ערבי מהול. וזה כבר אנחנו יודעים מהקטע הקודם, שמה דעת משה סולובייצ'יק, מה משמעות השיטה הזאת אם כך?
חלק מהגיור.
זה חלק מהליך הגיור, ואם כן, בנוגע לשאלה, יהיה איך שיהיה, אם היה נולד מהול, או שמל עצמו, כשהוא אקום שלא לשם גירות, צריך הטפת דם ברית, והוא ספק אקום, ומה נפשך? הוא לא יאכל בתרומה, או הרי לא גוי. זאת ההכרעה שלכן הוא אומר, את הספק שלך אני לא אוהב. ולא זה בוודאי מה אשמה, הוא כותב. זה דין הטפת דם ברית בערבי מהול, שבא להתגייר ולעיכובה. זה הרי מקור שיטה, כל עני ראשונים להלכה או מהסוגיה דיוומות, שבא ואמר מלתי ולא טבלתי, וכתב הרבי יוסי דאין מטבילים והוא משום חששה, שמה הוא ערבי מהול וצריך הטפת דם ברית, והרי מבואר שם בסוגיה של רבי יהודה מטבילים משום זה סובר, זה בטבילה לבד מעשה גר, זה למדנו בשבוע שעבר, אף זה לכתחילה צריך מילה גם כמדאורייתא, וממילא צריך גם הטפת דם ברית, ובכל זאת כיוון דינו מעכב בגירות, כשאמר מלתי ולא טבלתי, מצבילין אותו. והכוח דרב יוסי דסובל אין מצבילין, משום דגם השפת דם ברית מעכב בגירות, כלומר זה, הוא, לא, הוא גול כל עוד שהוא לא נימול. וכן אין מצבילין אותו משום עכשיו ששם הוא ערבי מהות. סיכומו של דבר, מה שעלה לענייננו כאן, בקריאה, באגרות כאן, זה העלאה היסודית של החקירה. האם שיטת חכמים שצריך מילה או תבילה, האם המילה היא חלק מהליך הגיור, או האם המילה היא הסתרת שם ערל שמעכב בגירות שנעשית על ידי התבילה לבד. כן, במה השאלה הזאת נתלתה? אז היא נתלתה במחלוקות ראשונים בשיטות שונות באשר לערבי מהול. במידה ודורשים עטפת דם ברית בערבי מהול, הרי שסימן שזה חלק מהליך הגיור, זה מעשה המגייר. לעומת זאת, אם אני לא דורש סימן שזה רק הפקעת שם, בא למור, זה רק הפקעת שם הראל, וערבי מהול הוא לא הראל, וגם הרילות אקרום פוקעת מאליה, ולכאורה לא הוצב כאן כנתלה בזה, אבל לכאורה זה גם נתלה כאן בשאלת סדר פעולות הגיור, ובשאלת הבית-דין. כן, אלו שלושת השאלות שעלו כאן. דרך אגב, גם ראינו העמדה שבתוך הרמב"ן ניסיון לעמעם את עוצמת השיטה. כלומר, ברמב"ן מצד אחד עולה בבירור שהמילה הוא חלק מהליך הגירות. מצד שני, הרב טוען שגם לרמב"ן, ורק בגלל קושיה מגמרא ויבמות, לא בגלל שהניתוח הלמדנים הביא אותו לזה, שעיקר זה התבילה והמילה היא רק משהו מכנה חובת הגירות, וכאן כבר נגענו קצת בשאלת הקורבן. כן, ראינו איך אפשר לוותר על הקורבן, והתשובה היא, הקורבן, זה לא שבלי הקורבן אתה לא גר, אלא מי שמתגייר יש לו מצווה להביא קורבן. ולכן זה מעכב. אז אם אין מצווה, זה לא מעכב. והעיכוב נולד מהמצווה ולא ההפך. כן.
הרב משה כאן כן, נדעי איך לקראת בברית, it jumps to conclusions, כשהוא מחליט שערבי מהול אין לו שם אראל. יכול להיות שכן? למה לא? הוא לא הוכיח.
יש לו שם ערילות דאקום, לא ערילות הפיזיולוגית. וזה כל הקטע הבא, שאני לפי הפרצופים פה אני חושב שלא כדאי עכשיו להיכנס, אבל זה בדיבור המתחיל גם זאת, הנה מי להערכה. אלא אם כן אתם מסכימים, נקרא את זה. זה בדיוק מה שהוא מטפל בקטע הבא. בקוף י' א', עמוד א', עמודה שמאלית למטה, הדיבור המתחיל גם זאת, הנה מי להערכה. אז בזה הוא עוסק בדיבור המתחיל הזה. אוקיי? עכשיו, בקצרה, אני רוצה שנעבור מהאגרות לדיון של הרב במילה או תבילה בכל דודי דופק. יצא לכם לעיין בזה? לא יצא? טוב. בוא נתחיל. יש פה בכל דודי דופק, בחטיבה הדופקת, יש פה בעצם שני חלקים. שאולי הם השילוב המיוחד שהיה אצל הרב, יש מצד אחד את הטקסט למעלה, שזו הדרשה שהוא נסע, וזו הדרשה שהוא נוסע אותה ביום העצמאות לפני קהל גדול, ושם הדגש הוא דגש דרשני, דגש מחשבתי, ולמטה יש הערות שוליים ארוכות שבהן אנחנו מצפים למצוא את הגיבוי הלמדני לרעיונות הגותיים. מה שאני מציע, שבגלל השעה, בגלל המוקד שהיה לשיעור היום, שבואו נתייחס רק להיבטים הלמדניים כרגע, ובפעם הבאה נפתח בהיבטים הגותיים. בהערה 21, בכל מיני מהדורות המספור של הערות משתנה, אצלכם זה גם 21?
כן,
אוקיי, בסדר. בהערה 21 יש כאן דיון ששלם ביחס בין המילה והתבילה, ובעיקר ביחס במצרים וסיני. ואני אומר, את זה נשאיר לפעם הבא. מה שאני רוצה בתוך ההערה הזאת זה להתייחס רק לשאלה הלמדנית שהוא בחר לדון בה שם באשר למעמד המילה. והוא עוסק בזה באמצע ההערה שהוא מטפל בשיטת הרמב"ן, שעד עכשיו ראינו רמב"נים שיטתיים, נכון? נכון? ומה שקורה זה הוא מגלה עוד רמב"ן. והרמב"ן הזה עושה לו כאב ראש גדול. הרמב"ן הזה טורף את הקלפים. וכבר הסברתי קודם את הרקע. לא הרמב"ן, היה מציג שאלות כאלה, אני מניח שהוא קצת יותר שיטתי. אבל מה שקרה כאן זה שהרמב"ן וקטע נוסף, לכאורה הניתוח של שיטתו מוליכה למסקנה שהמילה היא לא חלק מהליך הגירות. וזה הדיון על בני לוי. רמב"ן, אני מקריא מדיבור המתחיל, ברם עיין ברמב"ן. אני מקריא. כי אפילו בני שבט לוי, שממולו קודם יציאת מצרים, לשם מצווה ולא לשם גירות, לא היו צריכים להטפת דם ברית. אנחנו לפני חמש דקות ראינו את משה סולובייצ'יק משכנע את הבן שלו, הוא מסביר לו שמי שדורש, שאם המילה היא חלק מהליך הגירות, אז יש לצפות מאדם המתגייר כשהוא מהול להטיף דם ברית. דיברנו על ערבי מהול. עכשיו, בני לוי שנימולו במצרים, הרמב"ן שאל את עצמו, אם היות והם לא נימולו בזמן יציאת מצרים, כי הם נימולו לפי המסורת שהם היו בני שמונה ימים, איך הם ביציאת מצרים ויתרו על הטפת דם ברית? וזה אומר הרמב"ן כך. ואם כן, אני מקריא. שבט לוי איך נכנסו תחת כנפי השכינה? אלא הטיפו ממנו דם ברית. ולי נראה, אומר הרמב"ן, תמידים מילה אינם חייבים להטיף. דאמלו. ולא דמי לערבי מהול וגבעוני מהול, כיוון דלא מפקדי, כיוון דלא מלו דמי. עכשיו תראו מה הרב מסיק מזה. מוכח מתוך דבריו, כי אין מילה מהווה פעולה בסדר הגירות. כמו צבילה. וככל עניינה הוא להפקיע שם ערילות מהמתגייר. וכאן הרב מניח שכשהוא שם מראה מול הרמב"ן הזה, לו המילה הייתה חלק מהליך הגירות, גם בני לוי שנימולו במצרים, היו צריכים ביציאת מצרים למול עוד פעם, כלומר להטיף דם ברית. מזה שהם לא נדרשו לעשות, כן? כנראה שזה רק להפקיע שם הראל, והם היו בלי שם הראל. עכשיו גם כאן אתם שומעים בעצם, בין השיטים גם הבנה אחרת לערבי מהול, כמו בעוד שאבא שלו אמר לו, ערבי מהול, הוא לא הראל. וזה רק מדין מעשה המגייר, בעצם מה אתה שומע פה ג'ולי? שהגריד כנראה סבר כשהוא כתב את ההערה הזאת, שגם ערבי מהול ייתכן שכל הדין של הטפת דם ברית הוא להפקיע שם הראל, כלומר את ערילות דה אקום. או אני אגיד את זה קצת אחרת, היות ואנחנו יודעים שהרב עשה חקירה על הרך, ואבא שלו אמר לו אין חקירה, מה בעצם רואים בכל דודי דופק בהערה הזאת? שחקירה נשארה לו בראש. כלומר בעצם רואים שהוא לא השתכנע מהאבא. עכשיו אני יכול לבשר לכם שאני מצאתי עוד יקרה כזה. שהוא מעלה איזה חקירה, אבא שלו אומר לו, נו חקירה, והוא 30-40 שנה אחר כך ממשיך עם מה שאבא שלו אמר לו לא. כן? זה גם בספר הזה, זה מה שזה. כן. בכל מקרה זה, הנה דוגמה לזה, כן? הוא ממשיך לחקור ותראו מה הוא עושה. מוכר מתוך דבריו, כי אין המילה מהווה פעולה בסדר הגירות כמו תבילה, וכי כל עניינה הוא להפקיע שם הרלות מהמתגייר, אם לא מעל, אם לא מתקדש בקדושת ישראל, משהו זה אין הראל נכנס לברית. לפיכך, אם מתגייר והוא בכלל מהול, יכול לטבול לשם גירות. ערבי מהול שלא לשם גירות, הוא הראל גמור, בדיוק נגד האבא, כן? הוא הראל גמור, לכן צריכים להטיף ממנו דם ברית. אולם בני לוי, שהוא מזרעו של אברהם, ונימולו על פי ציוויו של הקדוש ברוך הוא לאביהם, לא הוזקקו להטפת דם ברית. אז עד כאן הוא בעצם טוען שלפי הרמב"ן, שימו לב לטענה הלמדנית, שמילה הוא לא חלק מהליך הגיור. כן, אני מדלג רגע על ההקשר של הכל, זה יהיה בשבוע הבא, ועכשיו תראו את התסבוכת שנוסרת לו. אמנם הוא, אני מדלג קצת, הוא כותב ככה, עצם השאלה אם מילה משתייכת למעשה הגירות, שהיא מעבר רק הפקעת שם הרבין הנוכרי, תלויה במחלוקת הראשונים בדין בית דין ביחס למילה. כאן הוא מציב את זה על המחלוקת, מה שלא ראינו באגרות. על המחלוקת הוא שם את זה, ואז הוא אומר כך, לדברי הרמב״ם משמע כי צורך בית דין מוגבל רק לתבילה, ולדבריו יש לומר שאין המילה אלא הסרת עובדה מעכבת בגירות. הטור והשולחן ערוך הזכירו צורך של בית דין גם בנוגע למילה. אם כן, ועכשיו מתחילה הבעיה. וכן מבואר ברמב״ן. עכשיו מצאנו סתירה ברמב״ן. סתירה למדנית. שימו לב. מוכח שלא כסברתנו. כי לדעת הרמב״ן אין המילה באה אלא להפקיע שמראל. העובדה עצמה שהרמב"ן מצריך נוכחות בית דין בשעת המילה, מעידה כי מעשה המילה היא פעולה מגיירת, ונתפסת לקיום בית דין, ואז מה עושים? בעצם מה הוא גילה? הוא גילה סתירה למדנית.
ומה כדאי לשנות את ההסבר?
מצוין, עכשיו בוא נראה מה הוא יעשה, אבל תבינו, בעצם אני אגדיר את זה באופן הבא. למדנות התאורה היא כמו מראה, כמו היא רפלקציה, זה רפלקשן. לוקח שיטה ואומר, זה ההסבר הפשוט שלה. זאת למדנות מזוקקת. עכשיו, פה מגיעים לאילוץ. זה לא סתם שרב חיים מתנגד למה שמכונה לשיטתיו. כלומר, רב חיים מאוד התנגד לבדוק שמות של בעלי ממרות ולטעון שיש קשר בין ממרות, כי אז אתה משתעבד לשם שהוא מידע חיצוני ולא לרפלקציה של התוכן הפנימי. אתה מאבד את הממד האנליטי הפנימי. גדול האחרונים שבזמן רב חיים, שהיה עושה שיעורים שלמים שהיו בנים על שיטתו, היה חותן של רב חיים. שקראו לו בפועל שפירה. כל השיעורים שלו היו לשיטתו. הבעיה פה, כמו הבעיה שם, כמו הבעיה במקום רביעי, כי הבעיה הייתה לו תפיסה. היום גם באקדמיה אוהבים דברים כאלה. אבל רב חיים ממש התנגד לזה, כי זה כאילו כפף את הניתוח לגורם חיצוני ולא לגורם פנימי. או אני אגיד אחרת, גם הבעיה יכול להיות לא שיטתית. בסדר? זה לא, זה שזה הבעיה, זה לא אומר כלום. ופה יש דוגמה של, הייתי אומר, התנגשות שהיא פרי מקרה. כלומר, לו היינו מביאים לרב סולובייצ'יק את השיטות האלה, בלי השמות, היינו מחסים את השמות, הוא היה מגיע למסקנה שהניתוח הכי טוב היא שהשיטות האלה הן שונות אחת מהשנייה. מה לעשות שאותו איש אמר אותן? הוא יכול להגיד שהאיש הזה לא שיטתי, או אני אגיד קצת אחרת, לפני הרבה שנים, אני זוכר שאבא ליאור בלומנצווייג, כשהוא היה רם בישיבה בהר עציון, אלא לפני שאלה כזו על שולחן ערוך, לא על הרמב"ן. הוא אמר, הרבה פעמים אנחנו עושים כל מיני חקירות בישיבה, לוקחים מחלוקות ראשונים, תולים אותם, אנחנו תולים אותם בכל מיני חקירות, ואחרי זה בשולחן ערוך הוא פוסק את שני הצדדים שאנחנו הפיינו אותם בישיבה כהפוכים. עכשיו, יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת היא שהשולחן ערוך לא ידע ללמוד. אפשרות שנייה שהלמדנות שלנו אולי לא נכונה. פה יש דוגמה לסתירה כזאת. עכשיו, מה הוא עושה? בזה אנחנו נסיים את החלק הלמדני של השיעור. הוא אומר כך, נראה, בוא נראה איך הוא יצא מזה. נראה, אני דילגתי על הסוגריים. נראה כי הרמב"ן סובר שמילה מהווה חפצה של מעשה הגירות כל זמן שמצוותה לא נתקיימה בשלמות ולא אחרי קיומה המלא. המילה בתור פעולת גירות באה לידי ביטוי רק בשעה שהגברה נטול קיומו. לכן, ערבי מהול שנתגייר צריך הטפת דם ברית, בני שמילתו נטולת ערכי. ובהטפת דם ברית תתקיים מצוות כניסה לבריתו של אברהם אבינו, שהוא חלק בלתי נפרד ממצוות מילה. אולם בני לוי שקיימו מצוות מילה כזרעו של אברהם וכל פרטיה, ויעשו ידי חובתם בלי שום גם, אינם זקוקים להטפת דם ברית, כי מה יקיימו בהטפה זו? מילה גירותה מוגבלת לתבילה לבדה כמו גירות נשים. כן, או במילים אחרות, הראיה של הבית דין כל כך שכנעה אותו, שאת מי הוא בחר לפרש מחדש את בני לוי, ובעצם הטענה היא שבני לוי, המילה שלהם הייתה מילה מכוח הציווי לאברהם אבינו. אני חוזר לשיעורים הקודמים שניסיתי למכור לכם, שאולי אבותינו זה גם אברהם אבינו, ועל כן ההנחה היא שאכן המילה הוא חלק מהליך הגיור, ורק שבני לוי לא נזקקו לזה כי הם ממש נימולו מכוח בריתו של אברהם אבינו. אבל אפשר לראות שבראשית הדרך הוא לא הגיע לזה. גם אפשר לראות שהעצמאות שלו מול האבא גם היא גורם מעניין. אוקיי, אנחנו בזה נסיים את שיעור הגמרא. בשבוע הבא אני רוצה לראות את הרדווז ומצד אחד, הרדווז, ואת הניתוח שהרב עושה כאן למעלה, ומה שאני מציע גם שניתן קצת הדעת להמשיך את הדברים שראינו על הקורבן, שמי שלאחרונה כתב על זה שיעור מקיף זה הרב עמיטל בספרו רסיסי טל, מי שהוא מחזיק, הסימן הראשון עוסק בקורבן, אני צריך לעיין בזה עוד פעם, לראות מה נעשה עם זה. רק מילים קצרות, לפרשת שבוע, במרכז הפרשה עומד יצחק אבינו, שהוא מבין שלושת האבות, הוא הייתי אומר, הוא לכאורה, הוא על פניו הדמות הכי חיוורת. הוא מאוד פסיבי, שבוע שעבר ראינו איך מוצאים לו אישה, כן? ראינו שידוך, הוא שטחה את הפרשה הזאת, גם רואים קצת את מערכי היחסים מולו למילה, השיפוט שלו לא נראה מובן על פניו. גם בעקדה הוא פסיבי לגמרי, כלומר אבא שלו הולך לעקוד אותו, הוא כנראה נטול רצון. גם בפרשה זה מאוד דומה, שפשוט צועד בעקבות אביו. הוא חופר בארות וקורא להם השמות שקרא להם אביו, והוא על פניו נראה אולי קצת חיוור יותר, אבל אולי דווקא התכונה הזאת שלו היא דווקא החשיבות שלו בתוך מערך האבות, ואנחנו גם עומדים היום בעצומת מאוד דומה. אברהם אבינו היה מהפכן עולמי. אברהם אבינו נע וענד בארץ, הוא קורא בשם השם בכל מקום, הוא משנה את כל יחס העולם, כל יחס העולם על הקדוש ברוך הוא. מהפכני, יש להם טבע סוער, יש להם הישגים גדולים, אבל גורל המהפכה לא נקבע על ידי המהפכנים, אלא נקבע על ידי הדור הבא, והיא השאלה, אם זה המשך. והחשיבות של יצחק אבינו היא באה לידי ביטוי דווקא בנתון שהוא משתרש בארץ והוא בוחר להמשיך את דרכו של אברהם, שמתברר שלא מהפכה של דור אחד, אלא שהיא דבר שהופך לדבר של קבע. כן, יש לזה ביטוי מסוים גם במקצוע שיצחק בוחר בו. הוא היחיד מבין האבות שהוא חקלאי. כן, הצון, ראיית הצון היא מקצוע של נוודים. אנשים שהולכים ממקום למקום, מהחה להתם. מבין האבות גם יעקב הוא רואה צון. יעקב עובר ממקום למקום, הוא יוצא מהארץ, הוא חוזר לארץ. זאת אומרת, יצחק אבינו שהוא עולה תמימה, הוא משתרש בארץ ישראל, הוא לא יוצא מגבולות הארץ, הוא לא יורד למצרים כמו אברהם אבינו, והוא גם זה שיודע לזרוע בארץ הזאת. הוא זה שקובע פה יתד של קבע. יש איזה ביטוי מאוד מעלף ויפה בגמרא ושבת, שם הגמרא מתארת כתרוג שהיה על ישראל, ומחפשים זכות, זוכים לאברהם אבינו, ואברהם אומר, אם חתו, תהרוג אותם. רובים אחרות, מהפכנים, הם לא כל כך סלחנים לחולשות, הם צפים ציפיות גבוהות מאנשים, הולכים ליעקב, ויעקב גם, והם ליצחק, ויצחק עושה הקדוש ברוך הוא חשבון, ואומר, שמה, כמה כבר הם חתו לך? יש לו את הסלחנות, את הסבלנות. אומר, תשמע, כמה כבר אדם חי? 70 שנה, שליש הוא במיטה, ישן. איזו, בגמרא שם יש חשבונות, כמה זמן אדם אוכל, כמה הוא בשירותים, כמה כבר נשאר לחתור? בוא נעשה 50-50, חצי עליי, חצי עליך. שזה גמרא מאוד יפה מבחינת דווקא הבנת החשיבות של הדור השני, של הדור שיודע להמשיך בדרכי אבות, ודווקא המזג הלא סוער, ודווקא המזג הלא מהפכני, דווקא הוא המזג שקובע את גורל המהפכה שנעשה על ידי הדור הקודם. שגם במציאות בארץ אנחנו היום עומדים, אני חושב, בצומת כזאת, וזה אחד מהאתגרים בעת הזאת. דור מייסדי המדינה, הציונים הראשונים, הם היו דור של מהפכנים, אנשים שהיה להם אידיאל גדול, והאידיאל הזה גם משך אותם להגשמה שלו. ואילו היום, בדור שכבר מדברים עליו כעל פוסט ציוני, שעדיין נאבקים על הקיום בארץ, לכאורה כל אחד רוצה לעשות לביתו, ואנשים פחות נמשכים אידיאליים, והאתגר שניצב לפתחנו הוא האתגר הזה, הוא האתגר של הדור השני, הוא האתגר לקחת את המהפכה שנעשתה ולהפוך אותה לדבר של קבע, להיות נחושים ולראות מבעד לכל המציאות היומיומית וכל אחד עם פרחיו את הערכים הגדולים. וחלק מהמערכה היום בסדרות שהיא עומדת בדיוק על הציר הזה, האם אנחנו מחזקים ונחושים או האם אנחנו איבדנו את האמונה זכותנו כאן על הארץ. אנחנו כתושבים שלא נמצאים בקו האש, אני לא יודע איך, אבל חשוב שאיכשהו ניתן איזשהו עורף איתן לאותן משפחות, לא על ידי בריחה מהחזית, אלא ראשית על ידי סולידריות, ואולי גם יימצאו דרכים יותר הולמות מאוטובוסים לאילת כדי להביע להם תמיכה. אבל הדבר הזה הוא לקח חשוב מפרשת השבוע שלנו, זה החשיבות לחפור בארות, כמו הבארות של אבותינו, ולהוציא בהם מים, בעזרת השם נזכה שהשם ירחיב ופרינו בארץ.